רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והם פודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל, מארח את רוני ססובר. רוני היא פעילה חברתית שנלחמת בהדתה, אבל מהכיוון הימני. היא פועלת על מנת למנוע חדירתם של אג'נדות פרוגרסיביות קיצוניות לבתי הספר, ועל מנת להחזיר את עם ישראל לארון הספרים היהודי, ככה שתלמיד יסיים 12 שנות לימוד, ואשכרה ידע משהו על התנ"ך, על היסטוריה של עם ישראל, ולא רק על חינוך מיני בריא, במרכאות כפולות. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום רוני.
אלן.
אז את פעילה מזה כמה שנים בספירה הציבורית בשביל לנסות לקדם ככה קצת יותר, אפשר לקרוא לזה במילה תואר יפה, שפיות, וקצת לחזור למקורות שלנו, אולי לחינוך שלפני זה בטח 30 שנה את חותמת.
נכון.
ונשמח אם תספרי לנו קצת על עצמך ועל מה את מקדמת ומשם מתקדם.
טוב, אז קודם כל אני אגיד שאומנם נולדתי בישראל אבל גדלתי באפריקה ולמדתי בבית ספר אמריקאי. אז ככה שמבחינת כל שנות יסודי אין לי, ואני לא ידעתי כאילו מה לומדים ביסודי בישראל. את כל הציונות ותחושת שייכות לעם היהודי וכולי, ספקתי מהמשפחה, ובעיקר מסבתא שלי שהייתה ניצולת שואה.
הייתה תחושה בבית שהם מבינים שאת לא מקבלת את זה בבית ספר, ולכן הם מתגייסים ללמדת אותך את זה בבית, או שזה רק תחושה?
זה לא בבית, זה היה בקהילה. היינו קהילה קטנה, 52 משפחות, האמת היא יחסית גדולה להיום, אבל...
איפה?
בניגריה, בלאגוס. אז היינו קהילה ומגובשת, אז ככה כל החגים וכל ה... אירועים היו ככה בתוך הקהילה, וזה יצר מאוד תחושה של שייכות, והמון המון סבתא שלי. סבתא שלי הייתה ממש, למרות שהיו לה כעסים גדולים על הקדוש ברוך הוא, היא כל הזמן אמרה לי, את יכולה להיות חברה של כולם, כי זה באמת היה בית ספר בינלאומי, אבל התחתני רק עם יהודי. זאת אומרת, זה משפטים שהולכים איתי, וזה היה לי מאוד ברור שיהודים זה משהו אחר, וצריך מדינה יהודית שתהיה בית לעם היהודי, מגיל מאוד מאוד צעיר. וזהו, ואז כשעלינו לארץ, אז בעצם התחילה בית חילוני, שמאלני, וככה כשהגענו לארץ, התחילו להתפוצץ אוטובוסים, והתחלתי להבין שמשהו כנראה לא לגמרי תקין בנקודת המבט, נקרא לזה, של השמאל. אז התחלתי ככה לנוע ימינה, ואז באמת אחרי רצח רבין, כשכולם ככה התנפלו על הדתיים וכיפה ולא תרצח ואיך יכול להיות וזה, אז אני אמרתי, רגע, אבל אוקיי, נכון, הוא צריך לשלם והוא עשה פשע נוראי נגד הדמוקרטיה ונגד הבן אדם, הכל נכון, אבל בואו שנייה רגע נקשיב ונשמע את הצד השני ונראה למה הם כל כך מתנגדים לכל מה שקרה פה. כאילו גם אנחנו הרגשנו הרי קורבנות השלום למיניהם, 1500 אם אני לא טועה זה היה המספר, זה לא משהו שאתה מתעלם ממנו, בואו רגע נחשוב.
גם היו בתל אביב.
בטח, אני אסור היה לי לעלות על אוטובוסים, אני עד היום יש לי פוסט טראומה מאוטובוסים, אני מפחדת לעלות, אני עולה ומשתתקת. זה באמת, זה אירוע, בואו נחשוב על זה רגע. ואז באמת התחלתי ככה לחקור ולחשוב, ואז הגיעה בעצם התנועה ימינה, כשבה, הייתי, הלכתי, הצבעתי ליכוד ושרון בזמנו, ואז הוא ביצע את הגירוש.
2003?
כן, אני כבר, אז אני כבר לא יכולתי, זה היה לי, התמונות היו בלתי נסבלות מבחינתי, ממש, וזהו, ואז התחלתי בעצם לחפש בית פוליטי מימין.
אני אגיד משהו שככה, לא יודע אם מישהו פה בפודקאסט שמע, אבל זה משהו שאני מאוד מתבייש בו, אבל אני חושב שהוא יותר מראה על מקום שבו גדלתי ועל עיתון הארץ מאשר עליי, אבל אולי גם זה מראה עליי, מי יודע. אני קצת יותר קטן ממך, אני ילד 87, ב-2005 הייתי בן 18, בדיוק בהתנתקות, ואצלי בבית, בית של מצביעי מרץ, עבודה, כשאני אומר בית, אני מתכוון במובן הכי רחב, סבא סבתא, משני הצדדים, הכיתה, ממש כולם, זאת אומרת, בועה של שמאלנים, שחושבים על נושאים, זאת אומרת, אתה יכול, זה לא כמו היום שיש את כל המגמה הפרוגרסיבית, שכבר כאילו אי אפשר לדבר וישר מתנפלים עליך. מדברים ומעלים טיעונים ומגיל צעיר גם הבנתי קצת בכלכלה ודברים כאלה, אבל כשהייתה התנתקות אני זוכר שהרגשתי בדיוק מה שיאיר לפיד הרגיש ומה שהוא כתב אחר כך בטור שלו בידיעות אחרונות. רציתי שהם יסבלו, כי הגיע להם לסבול, כי הם מעכבים את השלום, וזה באמת מה שהרגשתי, כאילו כל כך שמחתי על התמונות האלה. זאת אומרת, הסתכלתי על התמונות ונעתי ימינה, אני הסתכלתי על התמונות ואמרתי איזה יופי שהם סובלים, ואז הגעתי למכינת אין פרט, ושם, לא בגלל המכינה, אלא בגלל היחסית הטרוגניות שהייתה במכינה, שהיה גם חבר'ה מאפרת, וגם חבר'ה מירושלים בית הספר דתיים וכאלה, אז נפגשתי עם אנשים שהלכו שם באותו קיץ, בדיוק התחלנו את המכינה אחרי הקיץ הזה, ואנשים שחזרו משם בוכים, ושעזרו לפירוק החממות, וממש חזרו בוכים אמיתית, ממש שבחו. ואז נתנו לראות הסרט של רינו צרור של תפילת הנערות, וגם אני הצטמררתי והבנתי שהיה אירוע. ואז אמרתי, שנייה, למה אני רוצה שהם יסבלו? כאילו מה, למה הם האויב? וממש הרגשתי את זה. עד היום אני מתבייש בלומר את הדברים, אני חושב שזה פעם ראשונה שאני אומר את זה ככה בפומבי, אבל אני חושב ש... בין השורות, בסדר, אי אפשר לתפוס את זה באיזה ציטוט כזה או ציטוט אחר בעיתון הארץ, למרות שאפשר את גדעון לוי לתפוס בציטוטים, ועוד הרבה כותבים שם לתפוס, אבל באמת בין השורות, האויב זה המתנחלים, וכשהאויב נופל, אז כמובן צריך לשמוח. מישהי אמרה
לי, שורש כל הרע.
כן, בדיוק.
ככה תפסו אותם. אני שומעת את הדברים האלה, והאוזניים שלי, באמת, אני מסתכלת עליה, שהיא אמרה לי, שורש כל הרע, ואני אומרת, מה קרה לך? את אמורה להיות הנאורה. איך את יכולה להסתכל על אנשים ולהגיד עליהם שהם שורש כל הרע? כשיש לך אנשים אחרים שאת כל כך מתחברת אליהם וכל כך דואגת להם, שמתפוצצים באוטובוסים ורוצחים אנשים עם סכינים ברחובות וגרזנים ודברים נוראים, כאילו אין, איך אפשר, איך?
אני חושב כי אף פעם לא דיברו עם מתנחלים. כאילו, אני חושב שזה משהו שהוא מגיע משם. אני, לעומת זאת, גדלתי, כאילו, אמנם עם אמא מצביעת מרץ, עבודה וכאלה, ויש לפיד, אבל אחר כך התחתנה עם מישהו שהיה מנכ"ל המועצה האזורית, מטה בנימין. אחרי שההורים שלי התגרשו, אחרי גיל 12, קוראים לו מישל מנחם גוררי, והוא בנה עשרות יישובים, ובאמת היה סגנו הבלתי מעורר של פנחס ולרשטיין, ובאמת, באמת מתוך הדבר הזה, אבל... לא באמת הבנתי שהוא זה הם והם זהו, זאת אומרת גם אני שנפגשתי עם מתנחלים והייתי באלי המון פעמים ובכפר אדומים ובכל המקומות האלה, לא הבנתי לגמרי שהם לא אויב, כי פשוט אדם גדל על איזשהו נרטיב ומאוד אהבתי לקרוא עיתונים ושם הלב שלי היה נמצא.
נכון, התקשורת עושה את עבודתה ומצליחה להסיט ולפלג כמו שרק התקשורת יודעת לעשות.
וברובד הבית ספרי, זאת אומרת, בסופו של דבר, את מתמקדת המון במערכת החינוך. מה, כן. מה את רואה, מה גרם לך להיכנס לפעילות?
בעיקרון, התחלתי להרגיש, כשהבת שלי הייתה בגן, את כל הסיפור הפרוגרסיבי. לא ידעתי לתת לזה שם, אבל זה התחיל להרגיש לי לא בנוח. זאת אומרת, באתי ודיברתי על אמא של שבת, הבת שלי הייתה אמא של שבת, וישר מהר... השתיקו אותי ואמרו, לא, אין יותר אמא של שבת, אנחנו עכשיו מקבלי השבת. למה? מה רע לנו באמא של שבת? ואז היא אומרת לי, כי יש משפחות חדשות ששם זה לא, אני לא יודע, מה זה קשור?
שנייה רגע, זה משהו שבאמת כשקראתי את המגזין, את אפוק שנמצא פה על השולחן, והייתה כתבת מגזין מאוד יפה על הפעילות שלך, לא הבנתי זה, ועכשיו נופל לי הסימון. כשאת אומרת יש משפחות חדשות, את לא מתכוונת יש משפחות חדשות שנכנסו לגן שנה שעברה, ולכן צריך להתחשב בהם. אלא יש משפחות חדשות בתור סוג של משפחה.
כן.
כלומר, יש new families.
כן, כי זה יותר עמוק מזה, כי אני אומרת לה, אבל אין פה בגן משפחות כאלה. כל המשפחות פה הן משפחות רגילות, שעממות כאלה של פעם.
של אמא ואבא.
של אמא ואבא. איך, מה אכפת לך כאילו שאני אומרת לה, אמא של שבת?
כן, כאילו, מי יעלב?
מי, כן.
הקונספט יעלב.
זה כאילו מה, זה אצלך, עכשיו כאילו סיימת סמינר, לימדו אותך שיש משפחות חדשות ואסור להגיד מילה, כמובן, על המשפחה הרגילה, אז עכשיו, למרות שאין פה שום משפחה כזאת, אני לא יכולה לקרוא לה אמא של שבת.
האמת זה מזכיר קצת את הסיפור סביבו ג'ורדן פיטרסון התפרסם, אמרו לו שהוא לא יכול להגיד, כלומר בקנדה היה חוק על פי מועצת זכויות אדם של קנדה, ביל C-16, שאומר שאסור לקרוא למישהו לא בפרונאונס המועדף עליו. אז ג'ורדן פיטרסון אמר, תקשיבו, אם יבוא אליי איזה טרנסג'נדר ויגיד לי אני מבקש, תשמע, אני רוצה שתקרא לי בהוא, בהי, בדי, בזר, אני אתחשב בו. בו אישית אני אתחשב, אבל החוק עצמו שיש מאחוריו גם עונש לא מקובל עליי. כלומר, אני מוכן להיות מנומס, אבל אני לא מוכן שיתנו לי עונש על דיבור.
שזה יהיה בחוק, בחקיקה.
כן, וזה בדיוק אותו דבר. נכון. זאת אומרת, בגלל משפחות חדשות שלא נמצאות בגן, אלא נמצאות אי שם במרחב החברתי ישראלי, אנחנו לא נכתוב בקבוצת וואטסאפ איזה כיף, איזה יפה אמא של שבת, כדי לא להעליב את הקונספט.
את הקונספט, את המושג, בדיוק. ואני אמרתי, טוב, אני אקרא לה איך שאני רוצה, ואת תעשי מה שאת רוצה, אני לא משנה את זה. אצלי זה אמא של שבת, ונשאר אמא של שבת, וזהו. ואז אחרי כמה שנים, כשהייתה בכיתה ב', וקיבלנו, היה טקס קבלת תורה, ועשו טקס וכו', ובסוף קיבלנו מחברת ריקה, במקום החומש, אז כאילו, אז באמת נפל לי הסימון שמשהו קורה. אגב, היום, ממש מהימים האחרונים, אני מגלה שגם את הספר עצמו כבר לא נותנים. כאילו, זה ירד לגמרי מהפרק.
מה זה את הספר עצמו? אמרת שגם אז את הספר עצמו לא נתנו.
נכון, אבל זה היה, היו צריכים לתת. זאת אומרת, הייתה איזו פדיחה, ובגלל שאני ידעתי להפוך את משרד החינוך, אז קיבלנו בסוף את הספר. אבל, כאילו, הייתה פדיחה לא במקרה, לא לוגיסטי, כאילו הייתה, אבל כאילו ההוראה שירדה ממשרד החינוך לגבי זה שזה חובה לתת את הספר וללמד תורה בראשית כמו שצריך, ההוראה הזאת לא ירדה כמו שצריך לפשוטי העם פה למטה, והם פשוט, המנהלים עושים מה שבא להם. זה בעקבות הרפורמה של שי פירון ב-2014. אז בעקבות זה אמרתי, לא יכול להיות שבמדינה יהודית לא מלמדים תורה ולא מקבלים את הספר, תנו להם את הספר. ובאמת זה שהצלחתי לזעזע אותם שם, אז גם הבית ספר שלנו קיבל, וגם עוד שני בתי ספר בתל אביב קיבלו, ושמחה גדולה. ובימים האחרונים ממש, אני מקבלת הודעות מכל מיני בתי ספר בישראל, שלא מחלקים יותר. בכלל, הם כאילו מצפים שההורים ילכו ויקנו את הספר ברכישה עצמאית. וזהו, וזה נראה לי, אתה יודע, זה עוד, כל הזמן מקלפים עוד ועוד מהזהות היהודית בתוך בתי הספר, עד כדי כך שילדים היום חילונים, ילדים שלומדים בבתי ספר ממלכתיים, אם הם לא יקבלו את זה מהבית, זהו, הם עבודים, הם לא, כאילו איבדנו אותם, כי אין קשר בינם לבין הזהות היהודית. ההורים שלהם לא יודעים, ההורים שלהם לא יודעים להעביר, או שיש להם אישוז עם הסיפור הזה, ובמקום שבתי ספר במדינה היהודית, בתי ספר ממלכתיים, public schools, לצורך העניין, ייתנו את מה שאמורים לתת, הם לא רק לא נותנים, הם מוציאים את זה עוד יותר, ומכניסים שטויות אחרות, ובעצם הבנתי שאנחנו, כאילו, אנחנו באמת על סף תאום, זאת אומרת, אנחנו מאבדים את הילדים האלה.
אז בוא נפתח את זה מסודר, כי העלית הרבה נקודות. בהגדה יש ארבעה ילדים. ותמיד שאלת השאלה, למה יש הרבה ילדים? הרי מספיק בסך הכל את החכם, את הרשע ואת התם. מה זה? אני יודע לשאול. ואני חושב ש... הרבה, גם דתלשים וגם חילונים, הרי כל חילוני בסוף, אבא שלו היה דתלש, או סבא שלו היה דתלש, מתמודדים עם הבעיה הזאת, כי הרבה אנשים גדלו בבית דתי, ומאוד רוצים לגדל את הילדים שלהם כמוהם, שייצאו כמוהם, הרי זה החזון בדרך כלל של כל הורה, שהוא ייצא בדיוק כמוני, רק בלי הדפקטים. ואתה מניח שאותו ילד יעבור גם את אותם חוויות, או ידע את אותו ידע. אבל אי אפשר כמעט ללמד תורה מתוך דתלשיות. זה מאוד קשה, כי אתה למדת את זה, והמורה שלימד אותך את זה, לימד את זה כנראה עם חצי לעת בעיניים, או לעת בעיניים, או אמונה מזוקקת. ונגיד, כשאני מלמד שיעורי תנך, אז כמורה לתנך, אז אני מלמד את זה לאו דווקא דרך, זאת אמונת אבותינו, ותתחברו אליה, כי זה הזהות שלכם ננה, אלא פשוט תראו, אלה סיפורים שנכתבו לפני 3,500 שנה, והם מאוד רלוונטיים, גם להיום, והמצב הבסיסי והראשוני, נגיד, כשמסופר בראשית א', הוא מצב שעד היום הולך איתנו בפסיכולוגיה אבולוציונית שיש לנו בראש, והנה שימו לב, גם כשאתם נתקלים בסיטואציות זוגיות, אז נגיד, הגבר תמיד ירצה למשוך למפגש מיני מזדמן או מהיר, ולאישה יקח יותר זמן. והדברים האלה נטועים חזק בבראשית א', ב', ג', קנאה בין אחים, כל הדברים האלה הם מה שנקרא אוניברסליים, ומקשרים את כל האנושות יחד, הם לאו דווקא קשורים רק לעם ישראל, והם גם קשורים לפסיכולוגיה שלנו וכו' וכו'. עכשיו, אם מי שמלמד את הילדים שלך, או אתה, כי אתה דתלש, או כי אתה חילוני, אין לך להט ללמד את הדבר הזה כי הוא חשוב, אז הילד שלך לא ילמד, כי אנחנו יצורים מחכים, אנחנו רוצים לחכות את ההורים שלנו, ואם להורים שלנו אין להט ללמוד משהו, אז אנחנו גם לא ללמד אותו, בין אם זה תנך ובין אם זה דברים אחרים.
נכון, עכשיו מה הבעיה? אני כשהלכתי לדבר עם המנהלת, ושאלתי אותה, איך, א', בפעם הראשונה על החומש הריק, ובפעם השנייה על זה שמבטלים את שיעורי התנך בכלל, אז אמרתי, כאילו, את צריכה להבין שהילדים האלה, כמו שאמרת, זה הדור שאינו יודע לשאול. אין להם מושג ירוק על דברים מאוד מאוד בסיסיים, וגם אין להם את מי לשאול, והם גם לא יודעים שהם צריכים לשאול. כי אם אתם לא תסבירו להם שיש להם פה איזושהי זהות שהם צריכים למצוא, איזשהו קשר לספר הזה, הם לא ידעו, הם פשוט לא ידעו. וזה התפקיד של בית ספר ממלכתי, לבוא ולדבר על הדברים שבבית אולי קצת פחות מדברים.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, האמת, משהו כמו שנה לפני שחזרתי בתשובה, אבל אחרי שהייתי בארצות הברית באיזה מחנה קיץ מאוד הולל ופרוץ, אז החלטתי, טוב, אני לא יודע בכלל את החומש, ואני מבין שקוראים את זה כל שבת בבית כנסת, בכל זאת לא הייתי בור, באופן כללי הייתי בור בנושאים תורניים, אז אמרתי, טוב, אני אקרא את החומש, אז לקחתי באמת, היה לי זה יום וחצי חופשיים, עוד לא היה סמארטפונים ברמה מאוד גבוהה, אז זה לא הפריע לי, פשוט לקחתי את התנך, את הספר שקיבלתי בסוף תיכון, או בהשבעה, והתחלתי לקרוא, וכמובן הספר ויקרא דילגתי כמעט על כולו, חוץ מפרק יוטט שמדבר על המצוות שבין אדם לחברו, ואהבת עליך כמוך וכאלה, ולמזלי היה לי חברים דתיים להתקשר אליהם, לשאול אותם, תגידו, מה זה הסיפור הזה עם בלעם, מה קורה, או כל מיני סיפורים אחרים שהייתי צריך פרשנות, אבל קראתי בלי פרשנות, לקח לי יום וחצי כזה, 4-5 שעות של קריאה, בנוסף לשאר הדברים שעשיתי באותו זמן, וקראתי זה, ואמרתי, וואו, פעם ראשונה, קראתי את כל החומש. כאילו, כי אפשר ללמוד, נגיד, כמו שלמדים בבית ספר, 20 פרקים בשנה. כאילו, זה מעט מאוד, אבל פשוט בכיתה, אם אין ממש רצון ללמוד של התלמידים, ואם אין עיון, אז אי אפשר להגיע להרבה פרקים.
גם צריך לקחת בחשבון שהמורות היום, לפחות אצלנו בבית ספר, הן צעירות מאוד, בנות 20 עד 30, חילוניות.
לא למדו תנך בסמינר.
כן.
כן, אני אומר.
אין להם, זהו, אין להם, גם אין להם... מבחינתם אפשר לוותר על זה לגמרי. זאת אומרת, אין להם שום קשר לדבר הזה. הם לא יודעות איך ללמד את זה. גם כשבאתי ושאלתי אותה על החומש הריק, את המחנכת של הבת שלי, אז אמרתי, או, אולי את תגידי, כי גם אין לנו מערכי שיעור, אנחנו לא יודעים מה ללמד. אתה מבין? זה לא שהיא תיקח ספר. ותתחיל לדבר על הפסוקים.
מישהו עם קצת אוריינות לא צריך מערכי שיעור לתנך. פשוט פותחים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אוקיי, מה מסתתר פה? מה התורה באה להגיד לנו? אלוהים, למה הוא ברא? זאת אומרת, זה בא ללחם במיתוסים שהיה בתקופה ההיא וכו' וכו'. פשוט מתחילים לדבר.
כן, בוא נדבר. תסביר לילדים, הם לא יודעים מה זה בראשית. מה זה המילה הזאת בראשית? מה זה תוהו ובוהו? לא יודעת מה, זה בעיה, בחיית. אני יכולה לבוא לכיתה ולהתחיל לדבר על הנושא הזה, ואני לא מורה.
אבל יש לך יכולות גבוהות. זאת אומרת, אחד הדברים, רועי יוזביץ' בפודקאסט שלו העלה משהו ממש נחמד, על פרדריק בסטיה, שהוא מדבר על כלכלה ועל עלות אלטרנטיבית, זה בעצם עקרון שאומר שאם משהו אחד קורה בכלכלה, אז השני לא קורה. ואת השני שלא קורה, אף אחד לעולם לא יכתוב עליו שום עיתון, שום כתבה, שום תחקיר. ובעבר, עד אמצע המאה ה-20, הנשים הכי מוכשרות הלכו להוראה. זאת אומרת, הכי מוכשרות, הדמיינו, פסיכומטרי 700 ומעלה, הם היו בהוראה. הבוגרות תיכון הכי מצטיינות, ובוגרות סמינרים הכי, לא סמינר, הבוגרות הכי מצטיינות של האוניברסיטאות, הלכו להוראה, אפילו שלא היה יותר שום הגבלה ללכת לרפואה וללכת לדברים אחרים. אבל מבחינת תרבותית, ברור היה שזה המקצוע שהם הכי רוצות לבחור בו, בבחירה חופשית. וכשיש לך מורות מוכשרות, עם פסיכומטרי 700 ומעלה, אז יש לך שיעור ברמה אחרת.
נכון, ממש. זה, לא, תשמע, מערכת החינוך היום נמצאת באמת בשפל, שאני חושבת, אני זוכרת שכשאני הגעתי לארץ, ונכנסתי לבית ספר, אמא שלי תמיד מספרת איך חיבקתי לה את הרגל, ואמרתי, אנחנו לא באמת חייבים להישאר פה, נכון? כי זה היה פשוט ג'ונגל.
באיזה גיל עלית?
הייתי בת 12.
וואה.
וזה היה ג'ונגל, באמת, הגענו לכל...
זה נראה ג'ונגל, זה נראה כמו מוסד כזה קשה, לא נקי, הדברים לא מטופחים, ילדים רצים במסדרונות.
זהו, הריצה במדרגות, אתה שתבין לילדה, כאילו אמריקאית, אסור לרוץ במדרגות, אסור לקלל.
Yes man, yes sir.
אני לא ידעתי אפילו מה שמות הפרטים של המורים, כאילו זה היה מיסיס...
כן, מיסיס הנטינגטון, מיסיס ג'פרסון.
האחרונה הייתה מיסיס בייטור. אוי ובו, אין לי מושג מה השם הפרטי שלה. באמת, אני לא, ואני לא אשכח אגב בחיים, שהייתי בשיעור תנך ראשון שלי, ורק התפללתי, בישראל, והתפללתי שהיא לא תפנה לי, כי לא ידעתי ממש עברית טוב, ואמרתי, רק שאם אני אצטרך עכשיו לקרוא פסוק בתנך מול כל הכיתה, זהו, אני גמורה, כאילו חיי החברתיים נגמרים באותו רגע.
אז אני אגיד לך מה קורה היום עם ילדה כמוך. נגיד שאני המורה, ואני מורה, אז אני מבקש ממך, רוני, בבקשה תקריא את פסוק ג' בפרק ד', זאת אומרת, לא בא לי. ובזה זה נגמר. כן, זה נגמר בלא בא לי.
אז תקשיב, מה
אני,
קרה?
עכשיו אני אומר להם, חבר'ה, אין לי בעיה מישהו לא רוצה לקרוא באמת. רק אל תענו תשובות כאלה.
ממש.
תגידו, אני אשמח בשיעור הבא, אני אשמח בשיעור אחר, אני מרגישה לא בנוח.
בדיוק.
לא, מה זה לא בא לי? זה לא אמור להיות על השונחה בכלל.
לא, גם לפנות ככה למורה. תקשיב, אני ישבתי שם, ואני כאילו רק קובר את עצמי יותר עמוק בתוך הכיסא, ואז פתאום צועק איזה ילד מאחורה, באמצע השיעור, הוא קורא לה, דינה! ואני פשוט, אני זוכרת איך כל אדם ירד לי מהפרצוף, כי אמרתי, גם הוא צועק.
מה יקרה עכשיו?
כן, גם הוא צועק באמצע שיעור, גם הוא קורא לה דינה, בשם הפרטי שלה. ואני ממש נחרדתי, ולא קרה כלום. פשוט לא קרה כלום, היא פשוט ענתה לא רגיל. אני כאילו, אני בטוחה שאני הייתי משלחת לחדר המנהל באותו רגע. זה היה באמת ערב תרבות.
אז היום גם בחדר המנהל קורה כלום? מה שקורה זה שיחה, זה גג, העונש הכי חמור, זה השעה לשלושה ימים, וחזרה כאילו לא קרה כלום.
אבל מתי זה קורה? זה צריך חצי מוות צריך לקרות כדי לשלוח לשעה?
לא, אני רק אומר, בחצי מוות הזה קורה השעה שלושה ימים.
מטורף.
נגיד עליי זרקו כיסא באחד בית הספר הקודמים שעבדתי בהם, כי אני אוהב משמעת, אז יש תלמידים שפחות אוהבים את זה, אז זרק כיסא, והוא שעה לשלושה ימים, וחזר אחר כך כמו כלום.
מדהים.
אולי עם ההורים הוא חזר, שזה כאילו קצת קעדר, אבל זה המצב היום.
זה פשוט לא יומן. אני חייבת להגיד לך, הבת שלי חוותה כל מיני דברים מבנים בכיתה, הם בבית ספר ממלכתי, כולם ביחד, וכמה שלא ביקשתי, ואמרתי, והתרעתי, וכתבתי מכתבים, פשוט לא עשו כלום. לא עשו כלום. עד שאני לא באה, ואני אומרת לילד, תתרחק, כי חבל, לא קורה כלום.
ואין גם אחריות פלילית.
כלום, כלום. אין, לא, זה לא מעניין אותם.
אני אומר גם, אין, אני אספר סיפור מאיזשהו מקום, עכשיו אני לא אגיד בדיוק מה מימו, אולי יגידו אחר כך חובת דיווח, אבל כבר דיווחתי. ילד בן 12, נגע בחזה של בת שאיתו בכיתה, והייתי כבר הייתה קצת יותר מפותחת, כבר לא הייתה ילדה במלוא מובן המילה, ולא קרה כלום. ממש, דיווחתי למנהלת, זה לא קרה בחלל בית הספר, אז אמרו, אם ההורים לא רוצים להגיש תלונה, אז, ואנחנו לא יכולים לדבר על זה, כי אם נדבר על זה, אז ניקח על זה אחריות, ואז מה יקרה? בקיצור, עכשיו, זה חמור,
זה חמור. כל כך הרבה רמות, אתה יודע, הם כל הזמן מדברים, כל הפמיניסטיות, כן? הן מדברות על בחירות ועל אישה ועל זה, והן לא רואות שהן עושות בדיוק הפוך. זאת אומרת, כל הרדיקליות הזאת של הפמיניזם הביאה אותנו למצב שאנחנו פשוט נדפקות. כי אין באמת בחירה. זה או שאתה זורם איתם, או שאתה לא, כאילו, או שאתה לא קיים.
כן.
כן. אני, בבחירות, אני כבר לא זוכרת באיזה מועד, התחלתי להתעסק בתלונות שווא, וכל מיני דברים כאלה נגד גברים...
כן, זה תחום מסוכן.
תקשיב, אני חטפתי מארגוני אנשים, כמו שלא חטפתי מאף קבוצה, באמת, הם לקחו את זה לקיצוניות שהיא, מה קרה? אי אפשר לדבר?
תראה, האמת היא שהתחום הבאמת חמור, כאילו, לא שהתחום הזה לא חמור, אבל התחום הבאמת חמור זה תלונות אנונימיות. כאילו, מילא תלונה לא אנונימית, שאתה אומר, היא שקרה, שוב, גם אם זה רק באחד לאלף נשים משקרת, אז אפשר להגיש נגד כתב אישום, ואפשר לא, אפשר להגיש תביעה אזרחית, אפשר לא, אבל באמת הפרקליטות יש לה מדיניות לא להגיש כתבי אישום על שקרים ועל ניסיון הפללה, גם אם ברור לכולם שזה שקר, ויש הוכחות לזה שזה שקר, בגלל מדיניות של רצון לא למנוע מהמתלוננות הבאות. עכשיו, בתחום של הרווחה, נגיד אם מישהו מרים טלפון, סתם באמת טלפון אנונימי לגמרי, הוא שולח מייל אנונימי לגמרי לתיבת תלונות כלשהי על משפחה מסוימת, זה, המשפחה הזאת גמרה את חייה. מדובר בליווי עם הרווחה לאורך מספר שנים, לפעמים הגשת כתב אישום, או סליחה, לפעמים חקירות על ידי המשטרה, לכמה ימים של מעצר, וחייך כבר לא נראים אותו דבר.
זה, בכלל, כל החוויה הזאת שהרווחה נכנסת לך לתוך...
ואפילו הרווחה לא יודעת מי התלונן. זאת אומרת, אין אפילו מישהו פוטנציאלי להגיש נגדו משהו על זה. ועכשיו, אם יש באמת סכסוכי שכנים, ואתה איזה בן אדם מגעיל ומושחת, אז אתה יכול להרים טלפון לשכן ולהגיד, ראיתי אותו עושה כך וכך.
ואני מכירה כזה
סיפור. ושילך להוכיח שאין לו אחות.
נכון, זה קרה אצלנו לשכנים, וזה באמת מאוד לא נעים, כל הסיפור הזה. כן, יש הרבה, גם מערכת החינוך, וכל המערכות בעצם נגועות בפוסט-מודרניזם חמור מאוד, שבו בעצם אתה אסור לך להגיד משהו שהוא לא... באג'נדה, לא בדרך של, ש, ש, שמה שהם רוצים לקדם. אם אתה אומר את זה, אתה פשוט, אתה לא רלוונטי, אתה מוחקים אותך באותו רגע, תוויות של חשוך ופרימיטיבי, וזהו, ומאותו רגע, אתה גם ביביסט, עכשיו אתה כמובן ביביסט, זה הכי מצחיק אותי, אני לי קוראים ביביסטי, זה באמת בדיחה.
אבל בואי באמת נעבור לתחום של מדיניות ובתי ספר.
כן.
את... משקיעת הרבה מאוד זמן בלקדם דברים שאת מאמינה בהם, ביניהם יותר אוריינות בתחום התנך, יותר היכרות עם מקורות, היכרות עם ההיסטוריה של עם ישראל, גם שפיות בנושא הטרנסג'נדרי, שתהיה שם איזושהי התייחסות יותר עניינית, כל אדם לגופו, ולא עכשיו בגלל שיש לי משפחות חדשות בגן אחר, אז גם במשפחה שלנו, גם בגן שלנו לא נגיד אבא של שבת, ודברים בסגנון הזה. יש אנשים שבאו ואמרו כתגובות, כשאלות לרעיון הזה, כי פרסמתי שאני נפגשתי איתך היום, אמרו שנייה, היא באמת, היא רוצה חינוך יותר מסורתי, יותר דתי, יותר דבר כזה ואחר. פשוט שתעבור מרמת אביב, איפה שהיא גרה, למקום עם אוריינטציה יותר מסורתית, ברור שבקירת מלאכי, גם אם תשלחי לבית ספר הממלכתי, המורים יהיו הרבה יותר בכיוון שלך.
אוקיי, אז אנחנו מבטרים את תל אביב ואזור המרכז משאר המדינה, ובעצם אחת כמוני, שאני לא בן אדם דתי, אבל אני כן רוצה שהילדים שלי יבינו מה הם עושים פה, ולמה רוצים לגייס אותם לצבא, ולמה רוצים שהם יסכנו את החיים שלהם ואת הנפש שלהם, כדי להגן על המדינה היהודית היחידה באזור. אז בגלל שיש רוב אולי של אנשים שזה פחות מעניין אותם, או ש... תכלס, הם לא באמת מבינים על מה הם מדברים, אז עכשיו אני צריכה לעקור את עצמי, ואת החיים שלי, ואת המשפחה שלי, גם הרחבה וגם את זה, ולעבור למקום אחר. זו שאלה שהיא בעיניי לא לגיטימית אפילו, כי אני בתור אזרחית יהודיה, שרשאית לחיות בכל מקום במדינה, זכותי לבקש שבבתי ספר ממלכתיים, שממומנים על ידי המדינה, שגם אני, גם הכסף שלי נכנס אליהם, ייתנו את המינימום. זה עניין לאומי, זה לא עניין דתי בהכרח. זאת אומרת, יש פה גם את, נכון שיהדות זה דת וזה, אבל זה גם לאומיות, זה גם ציונות. כל הדברים האלה, זה לא משהו שילד בבית ספר ממלכתי לא יכול לספוג. אף אחד לא אומר לך, לך תהיה דתי. אבל כן אומרים לך, תבין למה אתה פה. תבין למה דווקא ישראל. תבין למה אתה הולך להתגייס בסוף. למה יש לך חובת גיוס בסוף.
אבל אולי רוב ההורים לא איתך. זאת אומרת, בגן של הילדים שלך, או בבתי הספר. אפשר תמיד להגיד שהרוב מפחדים.
הרוב מפחדים, רוב ההורים איתי. אני יכולה להגיד לך, אנשים חילונים גמורים, שרוב הזמן אומרים לי, עזבי אותך, כאילו על מה את נלחמת, שחררי את הדבר הזה. כשאני סיפרתי להם שלא לומדים יותר תנך, יצא להם עשן מהאוזניים. מה זאת אומרת לא לומדים תנך? אני חיילת שלך, היא אומרת לי. תגידי לי מה צריך, חילונית גמורה. אני חיילת שלך, תגידי לי מה צריך, איפה צריך להיות, אני באה. אתה מבין? אז רוב האנשים, הם לא מודעים, הם לא מתעסקים בזה. הם עסוקים בלהביא את הפרנסה הביתה, הם עובדים. קשה להם גם ככה, הם באמת, באמת קשה. בעיקר בצפון תל אביב זה קשה. זה קשה מאוד לחיות שם, ואז אתה אומר, אין לי זמן להתעסק בזה, זה כמו בייביסיטר הבית ספר, אתה גם רואה את זה במעורבות, זאת אומרת, אם אני משווה חוגי בית של בתי ספר ממלכתיים, של חילונים, לעומת חוגי בית של ממלכתי דתי וחבר'ה דתיים, עולם אחר, פה מגיעים לי 20, פה מגיעים לי 180, כאילו זה באמת... עולם אחר לגמרי.
כאילו, את מתכוונת שבתיבור הדתי, בתילומי, יש הרבה יותר מעורבות?
הרבה יותר מעורבות.
כן, אני ראיתי אותך בכנס אבן ישראל, זה כנס שארגנו גם כסמינר, גם כגמול למורים, וגם בשביל ללחם בתופעת הפוסט-מודרנה, והביאו שם כל מיני רבנים, וגם את היית שם. ובכל זאת, את אומרת שגם המנהלים לא ממש רוצים את זה, זאת אומרת, מי מוביל
לא.
את הדבר הזה?
מה שקורה...
אמרת מקודם, לפני ממש כמה דקות, שהמנהלים לא ממש רוצים להכניס תנך, והמורים לא ממש יודעים מה ללמד. זאת אומרת, אם גם המורים וגם המנהלים הם בדור שלא יודע לשאול,
לא, אז המורים הם עוד לא שם. זאת אומרת, אחרי שיחות עם המנהלת, מסתום מסתבר, כמו שאמרת קודם, שהסבא היה דתי, והם בכלל באים ממשפחה מסורתית, והם עושים קידוש כל שישי, ופתאום אתה מגלה שזה לא כזה מנותק, ואתה רואה שבעצם ישבו עליה סוכני שינוי.
מי?
הורים. סוכני שינוי למיניהם.
זאת אומרת, יש הורים פעילים?
כן, בעיקר מהשמאל הרדיקלי יותר, פרוגרסיבי יותר, שיושבים עליה, וכל ציון הכי קטן של משהו יהודי, ישר קופצים הדתה. עכשיו, מה אנחנו עושים בפורום? מה המטרה? בעצם לתת להורים שלא חושבים שזה הדתה, שכן היו רוצים קצת, טיפה, כאילו להכיר חגים, משהו, לתת להם את הכוח בעצם לבוא למנהלים ולהגיד, לא, אז יפה שהם צועקים הדתה, אני צועק, אני רוצה את זה, בבקשה תעשו את זה, וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות, לתת את הגב הזה להורים שזה כן חשוב להם. ואז אחרי שדיברתי עם המנהלת, והסברתי לה את המגמות ומה באמת קורה וכו', פתאום, בפסח הכנסנו סדנה לאפיית מצות של חב"ד. חב"ד, היה להם איסור כניסה מוחלט לתוך בית הספר. ואחרי שהסברתי לה וישבתי איתה והראיתי לה, רואים את זה, אי אפשר להתעלם מזה, אז היא אמרה, יאללה, תביא לי את הסדנה הזאת בפסח.
למרות שעולה הרבה כסף.
כן.
נכון.
והבאתי לה את זה. והיא אמרה, זה היה כל כך מוצלח, והילדים כל כך עפו על זה, ששנה הבאה נעשה את זה לכל הבית ספר. זה היה עכשיו רק לאלף עד ג', שנה הבאה כל הבית ספר יהיה חלק מזה. צריך לחשוף אותם. הם לא חשופים, הם לא יודעים. עכשיו, המנהלים מנסים, אתה יודע, לעשות מה שההורים רוצים. שיהיה שקט בבית ספר, שיהיה רגוע, שהכל טוב. הם לא רוצים את ההורים האלה שיבואו ויצרחו להם, מה הדתה, ואתם מחזירים לנו את הילדים בתשובה.
ומכתבים, דרך אגב, אני אומר את זה פה להורים, כל פנייה שלכם למפקח נתקלת אחר כך במכתב ממנו של עודה לבירור העניין, והמנהלת חייבת לתת תשובה. זאת אומרת, כל פעם שפונים למפקח, זה יוצר שבלגן המנהלת לבוא ולבדוק, שנייה, מה קרה בדיוק, ולתת תגובה מנומקת. ואז תגובה מנומקת הולכת לפעמים לאורך דין של אותם הורים שפונים. ולפעמים הדבר הזה אחר כך מתגלגל לפנייה מעל המפקח, וגם המפקח רוצה שקט, אז הוא רוצה הכל לסגור. ואם הוא רואה שיש קצת בלגן, אז ישר מוצאים את הסיר לזל, או המנהל, או המורה שמעורב בעניין.
והוא מקבל בראש.
והוא מקבל בראש, כן. נכון. גם יש לו קביעות. עדיין המנהל יגיד לו, אוקיי, אז אתה יודע מה, אנחנו רואים, יש יותר מדי תקריות בשיעור תנך שלך, פשוט תפסיק למד תנך, בוא, תלמד דברים אחרים, בלי אמירות, אתה יותר לא אומר את המילה פלסטינים. אמרת, זהו, הלך עליך.
נכון, אז לכן אנחנו צריכים שהורים שכן אכפת להם, שכן רוצים טיפה לאומיות, ציונות, משהו, שהם חייבים להרים קול. ואני בטוחה שאנחנו הרוב, אני משוכנעת בזה.
האמת קשה לדעת, אבל אולי בוא ננסה לתקוף את העניין מזווית קצת שונה. כשהורים רוצים משהו, בדרך כלל הם דואגים שהדבר הזה יקרה, ואם הוא לא קורה בבית ספר, אז הם דואגים שהוא קורה אחר צהריים. יש הרבה ילדים שהולכים לחוגים, במיוחד במקומות כמו צפון תל אביב, אז אנחנו מכירים את האימהות שנוסעות כל אחר צהריים במיניוון, מהחוג הזה לחוג הזה לחוג הזה לחוג הזה. בארצות הברית, כשהחינוך הוא פרטי, גם אם מישהו שלח את הילד שלו לפאבליק סקול, שהוא לגמרי לגמרי לא מלמד לא תנך ולא ברית חדשה ולא שום דבר הכי פשוט שבעולם, כי יש הפרדה במרכאות כפולות בין אז למדינה, או חומה בלשונו של ג'פרסון מהמכתב, יהודים פותחים סנדי סקול. ב-JCC יש שיעורי תורה ודברים בסגנון הזה, גם בקהילות הכי חילוניות, הכי רפורמיות, יש דבר כזה שנקרא סנדי סקול, ולומדים ממש יום לימודים שלם בסנדי. אז בישראל אין סנדי, אבל למה אין כמעט חוגים שהורים שולחים את הילדים שלהם? למה הורים מרגישים שבית ספר הוא זה שאמור לתת לילד את הזהות, ובזה הם שחררו את עצמם מכל אחריות לתת זהות כלשהי.
כי ככה זה היה.
אז רגע, זהות יהודית. זהות כלשהי לילדים שלהם.
נכון, אבל ככה זה היה. תחשוב מה היה פעם שההורים האלה היו בבית ספר, בתי הספר היו אחראים בדיוק על הדבר הזה. ככה זה נולד. זאת אומרת, בתי הספר במדינת ישראל העניקו לילדים את כל מה שהיה צריך כדי שההורים שלהם ילכו לעבוד, ילכו לעזור בהקמת המדינה, המתהווה וזה. ובתי הספר היו כורי היתוך לצורך העניין.
אבל ההורים שלהם בני 30, 35, 40, הם לא כאלה מבוגרים. מערכת החינוך, תסלחי לי, אבל הייתה מושחתת כבר בשנות ה-2000 המוקדמות.
ממש.
אני למדתי בית ספר
שנות ה-90, אני זוכרת, אני הייתי שם, זה היה מטורף, מטורף.
גם בשנות ה-90, אני חושב שמאמנון רובינשטיין, המערכת ככה חטפה איזה זעזוע, משולמית אלוני ויוסי שריד כשרי חינוך, המערכת לא חזרה למה שהייתה, וגם כשאני למדתי בית ספר מאוד טוב בנווה מונוסון, דמוקרטי וכזה, שאני זוכר שפעם אחת רצו להשעות אותי כי הלכתי מכות, אז ביקשתי מאחת התלמידות שהייתי בכיתה, בהצבעה, לא להשעות אותי. כאילו, אמרה לי, נראה לך שזה באמת דמוקרטיה, מנהלת קובעת. אבל גם אנחנו באמת לא למדנו כמעט תנך, ורק לקראת הבגרות, פעם ראשונה נתקלתי עם הטקסט, שברתי עליו שיניים, עניתי על השאלות בחופשת פסח, אני זוכר שעד היום בחופשת פסח הזאת, ישבנו כל כך הרבה שעות על העבודה הזאת, אבל המערכת הייתה מושחתת כבר אז, וגם אני כבוגר שלה יודע שכמעט לא למדנו כלום במערכת הממלכתית. אז ההורים זה לא ההורים של פעם, של אמא שלי, שלמדה בשנות ה-70, שנות ה-60, שהיא למדה תושבה, ואתה נכון. צריכה, דרך אגב, אחד המבחנים הכי זכורים אצלה, זה שהיא צריכה לעשות הכתבה על אשת חייל. לא הכתבה על מילים באנגלית, לכתוב את אשת חייל מהפסוק הראשון עד האחרון.
כן.
ו...
אתה מבין? אבל אתה מבין את ההבדל? הם לא יודעים שהמערכת השתנתה כל כך. הם לא יודעים. אין להם מושג שזה נראה לגמרי אחרת. הם חושבים שמה שהיה, זה מה שקורה עכשיו. הם לא יודעים את זה. תשמע, כל התוכניות האלה, כל העמותות החיצוניות האלה, חושן ואלה שנכנסים לתוך בית ספר ומתחילים לטמטם אותם. הם לא מכירים אותם.
לא, אני אומר, אנשים, חושן
זה עמותה או ארגון שבעצם נכנסים לתוך בתי הספר ומלמדים תוכן להטאבי בעיקר. זה העניין. הם עושים סדנות, איגי, סדנות, זה כל מיני סדנות כאלה שבעצם מלמדות את הילדים על מיניות בריאה וכל מיני דברים כאלה, במרכאות כמובן, ואנשים לא מבינים את זה. זאת אומרת, גם אנשים היום לא מבינים למה זה לא בסדר שמלמדים ילדים בכיתה ב' על טרנסג'נדרים. זאת אומרת, לא קולטים את הרעיון. זה נראה להם מאוד פתוח, וכן, אנחנו מכילים, ואנחנו בעד כולם וזה. ואני בעד כולם, אני לא נגד אף אחד, אני ממש בעד כולם. ממש, לחלוטין לא מעניין אותי מה בן אדם עושה בבית שלו. בשום צורה לא מעניין אותי, מצידי שילד יחזור מהגן ויתחיל לבוא סמלות וישחק עם בובות. לא אכפת לי מה הוא עושה בבית שלו. בגן, שזה מקום של כולם, שאמור להיות איזשהו מכנה משותף רחב, זה צריך להיות ממלכתי. אוקיי? ממלכתי. אנחנו אוהבים את המילה הזאת.
הטוב המשותף.
כן, הטוב המשותף. אנחנו צריכים להתחשב בכל האנשים שמגיעים לגן, ובכל המשפחות שנמצאות בגן, גם המשעממות הרגילות האלה של פעם, להתחשב בהם ובמסורת שלהם, ובדרך שהם רוצים לחנך את הילדים, ולתת תוכן שהוא מתאים לכולם.
אני הרבה יותר פסימי. זאת אומרת, אני חושב שמערכות ציבוריות נוטות להשחתה מאוד מאוד חזקה, בין לידי השמאל, בין לידי אנשים שהם אקטיביסטים, ואנשים הבאמת דתיים בחברה שלנו, הם פרוגרסיביים. זאת אומרת, הדתיים נחבאים אל הכלים, או המסורתיים נחבאים אל הכלים, אומרים, מועד שיעבור הגל, יהיה בסדר, אבל אנשים שבאמת מלאי לאט ומלאי רצון להשפיע ולשנות, וגם יש להם את כל הרוממות אל הזאת בגרונם, זה דווקא פרוגרסיביים, והם ישלחו עוד מכתב ועוד מכתב, והתערללו את המערכת, ויש להם תמיכה תרבותית מארצות הברית מאוד מאוד גדולה, ששם הדברים הגיעו מאוד רחוק, ואני חושב שרק על ידי הפרטה חלקית או מלאה, או על ידי שיטת ואוצ'רים, או על ידי פשוט איזושהי התעוררות מלמטה של הציבור בישראל, אפשר יהיה לשנות, לא על ידי כאילו עמותות ושדולות שינסו לשנות את המערכת הממלכתית מבפנים, אלא על ידי ביטולה, וכך שבית ספר אחד יראה שונה בית ספר אחר, כי ההורים הם הבוסים.
נכון, אז בשביל זה פורום ההורים למען מסורת מנסה להעיר את ההורים, ובאמת להביא את ההתעוררות מלמטה, ולגרום להורים להבין מה באמת קורה בתוך מערכת החינוך, ומה הם רוצים בשביל הילדים שלהם. הם אולי לא מבינים את זה ולא רואים את זה עכשיו, אבל אנחנו בדיוק בשביל זה אנחנו פה, אנחנו גם בשביל להראות להם מה באמת קורה, להראות להם את המציאות כפי שהיא, בלי הערפל הזה שמפזרים לנו על נאורות ופתיחות וליברליות, אלא באמת תכלס, מה קורה, איך זה משפיע על הילדים שלהם, ומה הילדים שלהם בעצם מקבלים כשהם נפתחים לכל התכנים האלה שמבלבלים אותם באשר לזהות מינית וזהות לאומית וכו'. ובאמת לגרום להתעוררות הזאת, זאת אומרת שלא רק הפרוגרסיבים ישפיעו על המנהלת, אלא שגם החבר'ה הרגילים, הנורמליים, הפשוטים, אלה שנחבאים על הכלים, יכתבו, מה זה, זה לא דורש כלום, תכתבו מייל למנהלת, למפקח, ויאללה, בואו נתחיל להראות להם שיש גם את הצד שכנגד.
שהמשחק הוא לא רק חצלדי. אמרת, אני לא זוכר באיזה מקום, אני חושב שבאפוק, שבעצם הפעילות הציבורית שלך לא נועדה רק לבוא ולחזק איזושהי זהות יהודית, אלא באמת לחזק עוד דברים, נקרא לזה, נורמליים, שקשורים, נגיד לתחום המיניות. את יכולה לספר קצת סיפורים שאת שומעת מהשטח, ואיך בעצם את מתמודדת איתם?
אני יכולה לתת למשל דוגמה. יש קודם כל בהרצליה, למשל, מה שהיה לפני כמה שבועות, על ילד שגילינו שהוא בעצם פנתה אל האימא, שסיפרה לי שלמחרת הם קיבלו מכתב מהבית ספר.
כלומר, ערב יום ראשון.
קיבלו מכתב ההורים, שלמחרת מגיעים הורים של ילד מהכיתה לספר להם את הסיפור, אני ג'אז, כי הילד שלהם הוא טרנסג'נדר, ומהיום הוא הולך להגיע עם חצאית
ל... ילד בכיתה ב'.
ילד בכיתה ב'. 7-8 כזה, כן?
מדובר כזה על 25 ביולי, משהו כזה, כלומר, מדובר על סוף, 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 סוף שנה.
סוף שנה, שכאילו, זהו, עוד רגע נגמר הכל, וכולם מתפזרים לבתים. והם דווקא דחוף להם עכשיו, להגיע ביום למחרת, זאת אומרת, פחות מיממה, אחרי שליחת המכתב, כדי לספר את הסיפור הזה, ולספר שהילד הזה הולך להופיע עם חצאיות.
האמת יפה, שבכלל שלחו מכתב. נכון. אמנם במכתב היה כתוב להורים, אנחנו מבקשים לא לדבר עם הילדים, עד שאנחנו לא נדבר איתם. זאת אומרת, מי המחנך האמיתי של הילדים? הבית ספר, לא ההורים.
זהו. הורים? לוקחים את הסמכות ההורית, לא שואלים את דעתם, אתה מבין? זה תהליך, לפי מה שכתוב במכתב, שבמשך שנה, עובדים על הילד על הדבר הזה. שנה. להורים, לכל שאר ההורים, נותנים פחות מ-24 שעות, שאסור להם לדבר על זה עם הילדים שלהם, כדי להקל את הבשורה הזאת, ולזרום איתה, כאילו, סבבה. עכשיו, האמא אומרת, אין שום סיכוי שאני מוכנה לזרום עם זה, אני לא שולחת את הילד שלי גם, היא באמת, היא לכיתה, והיא באמת לא שלחה, והיא עוד הגדילה לעשות והוציאה אותו מבית הספר, האמא שהתלוננה. אבל זה באמת מסוג הדברים, ועכשיו יש עוד סיפור אגב, שהולך לצאת, אבל זה לא שייך רק לממלכתי, זה קורה גם בממלכתי דתי. זה לא משהו שהוא לחלוטין שייך רק לציבור החילוני. זה משהו שצריך לשים לב אליו, כי מה אנשים, מה אומרים אנשי המקצוע האלה במרכאות כפולות? הילד מרגיש, והוא כך מרגיש, ובוא נזרום עם התחושות שלו וכו'. אבל יש עניין שאף אחד לא מתייחס לכל שאר הילדים, ויש משהו שנקרא אפקט ורטר של דיספוריה מגדרית. זה נקרא ROGD, Rapid Onset of...
כן, אפקט ורטר, מי שלא מכיר, מדובר במחזה של גתה, של איזה מישהו מאוד נחמד, עם מיל צהוב, שפורסם בחלקים בעיתון על ידי גתה, שהוא אחד ההוגים והמחזאים והסופרים הכי גדולים שהיו לגרמניה אי פעם. עד היום מכון לתרבות גרמנית נקרא מכון גתה, ובפרק האחרון של היסורי ורטר הצעיר הוא מתאבד, ואז מה שקרה באותו פרסום של הפרק האחרון בעיתון, כי זה רומן שפורסם בהמשכים, אז באמת הרבה אנשים התאבדו, כי הם הרגישו שגם מהם ורטר קנו מיל צהוב והתאבדו.
נכון. אז יש, אז האמת שהמונח הזה קיים באנגלית, זה נקרא Rapid Onset of Gender Dysphoria, ובאמת המצאנו לו את המונח בעברית, כי לא ידענו איך לתרגם, אין מונח כאילו עברית שמקובל, אז ככה בהתייעצות עם פסיכולוגים ופסיכיאטרים הגענו למסקנה שאפקט ורטר של דיספוריה מגדרית, זה מדגים בצורה הטובה ביותר את מה זה בעצם. כי מה זה אומר? שכשיש ילד שבא ומקבל את כל התשומת לב, והוא גיבור ואמיץ, וכל הכבוד לו, ואיזה ילד מקסים הוא, יש ילד
וכל ציור בגן קשקוש, אז הוא יצירת מופת.
ממש. והוא, תראו, ואיך הוא זה, והוא בא עם חצאית, וכל הכבוד, ופייה ועניינים. איזה ילד לא ירצה תשומת לב כזה? איזה ילד? עכשיו, בארצות הברית יש ארגונים שלמים של הורים, של הורים לילדים שחוו ROGD. זאת אומרת, אתה רואה שקבוצות שלמות של בנות, בעיקר בנות אגב, בגיל אדולסנט, כאילו נערות, פתאום מתחילות להרגיש לא בנוח עם הגוף שלהם, ועושות לעצמן...
בצדק.
כן.
אנחנו נראים לא טוב בגיל ההתבגרות.
נכון, אבל כתוצאה מזה הם עושות לעצמן נזק בלתי הפיך. זאת אומרת, הם קריטת שדיים, ניתוחי מין, הורמונים להפסקת ההתפתחות המינית.
בלוקרים, כן.
כן, בלוקרים.
דרך כלל זה מה שנותנים לעברייני מין מורשעים, נכון. ופדופילים, בשביל שלא יהיה להם חשק מיני, אז זה בדיוק אותו דבר.
אותו דבר בדיוק, זה פשוט עיקור וסירוס של הילדים, וזה דברים נוראים. עכשיו, דיספוריה מגדרית, זאת מחלה. היא אמנם באופן מאוד...
מחלה שחוגגים אותה.
כן, זה מחלה נפשית, שלדעתי הוציאו אותה בעקבות כל ה... עודף דיספוריה מגדרית במרכאות שקיימת היום, אבל באמת אחוז מאוד זניח מתוך האוכלוסייה חווים אותה, בדרך כלל בגיל מאוד מאוד צעיר, אתה מתחיל לראות שהילד, אגב, בעיקר בנים, ככה רוצים סמלות, רוצים זה, כל זה, אבל עד גיל 13, במקרים הקיצוניים, נגיד עד גיל 13, 90% מאלה שחווים דיספוריה מגדרית חוזרים לעצמם. חוזרים ומרגישים טוב עם עצמם והכל בסדר. אז תחשוב שהילד הזה, בכיתה ב', עשו לו עכשיו אאוטינג, והחליטו שהוא בת, וכולם צריכים להתייחס אליו...
מה זה אאוטינג?
הוציאו אותו מהארון לתוך העניין. וכולם צריכים עכשיו להתייחס אליו כאל בת, והוא הולך לבית ספר עם חצאיות ונכנס לשירותי הבנות, וכל מיני דברים כאלה קורים. איזה סיכוי יש לילד הזה לחזור חזרה? אפס. אפס סיכוי, כי המרחק בין זה לבין לקבל בלוקרים, כדי שלא יצמח לו ולא שום דבר שהוא לא יראה כמו בן בשום צורה, הוא כלום. ואז, וזהו, הם גומרים, בעצם הם נותנים לילד הזה לקבל החלטה על המשך חייו בגיל 7-8.
כן, ואיך הם אומרים כאילו, האדבוקטים של הטרנסג'נדרים אומרים שהבלוקרים האלה וההורמונים הם הפיכים.
נכון, זה שקר.
זה שקר.
זה שקר מוחלט. מתי זה הפיך? יש מקרים רפואיים אמיתיים של התפתחות מוקדמת מדי. של ילדים שפשוט בנות שמקבלות בווסת בגיל מאוד מאוד צעיר.
כאילו גיל 6-7 כזה.
כן, ממש ממש, באמת בעיה רפואית אמיתית. ואז נותנים את הבלוקרים האלה, ובאמת, ובעצם בגיל 5, לא יודעת מה, 14, 12, מתי שמחליטים, מפסיקים וזה באמת ממשיך כרגיל. אבל זה אחרי שכבר יש את ההתפתחות המינית, שכבר קרה משהו. לא כשאין כלום, הגוף בריא, הכל בסדר, ואז נותנים את הבלוקרים. אם זה קורה, זהו, זה נגמר.
כן, דרך כלל אחד הדברים המעניינים בטסטוסטרון, שזה באמת ההורמון הגברי שנותנים לנשים, זה שלתקופה קצרה, קצת כמו קפה, הוא נותן תחושת נחמה, הוא מעורר, הוא ממריץ, הוא נותן אומץ. נכון. זאת אומרת, בדיוק אותם דברים שהיו חסרים לאותם נערות, מתחילים.
אבל נגיד גם לזה יש דברים שהם לא משתנים, זאת אומרת, הקול הנמוך שנהיה, זה לא יחזור. זה לעולם הם יישארו.
הקול הנמוך פחות חשוב לי מעיקור.
לא, ברור. אבל אני אומרת, גם אם, כי היום אנחנו רואים גם הרבה שחוזרים, הרבה בנים ובנות שאומרים, מה עשיתם לי? כאילו, אני לא באמת רציתי את זה, אני הייתי בשלב בחיים, אני מבולבל, אני ילד מבולבל, כמו כל הילדים, ובא לי להיות סופרמן, ובא לי להיות ספיידרמן, ובא לי להיות בת.
ולמה הקשבתם לשטויות שלי?
כן, כאילו בואו תהיו הורים, תשימו לי את הגבולות, תגידו מה נכון ומה לא נכון, ומשם להתקדם.
דרך אגב, אין שום בעיה להתלבש בבגדי אנשים או בדברים כאלה, כי אלה דברים הפיכים, אבל באמת ההורמונים אפשר להגיד שהם אולי אפילו יותר חמורים מהניתוחים, למה אפילו מהניתוחים לקריטת חזה, זה לא פוגע בחיים להמשך כמו הורמונים. הורמונים פשוט מעקרים את הבן אדם, ולא מאפשרים לו התפתחות מינית של המין שהוא נולד איתו, לאורך כל החיים שלו.
נכון, וגם הגוף שלנו, נגיד גוף של אישה, שכל תא ותא בגוף הוא נקבי, לצורך העניין, לא יודע להתמודד עם כאלה רמות של טסטוסטרון. זאת אומרת,
זה גורם מחלות לב, כן.
וזה גורם לדברים, לא רואה, באמת, זה לכל החיים. זאת אומרת, זה להיות תלוי, זה להיות חולה כרוני כל החיים. כל החיים אתה לוקח את ההורמונים, כל החיים אתה צריך תרופות. אני לא, באמת, צריך להיות בן אדם מאוד מאוד מנותק מעצמו בשביל לתת לילד שלו לעשות כזה נזק לעצמו, ככה, באופן...
דרך כלל, אחד הדברים שמחזקים את הדברים שאת אומרת, לגבי זו תופעה של נשים, יותר מתופעה של גברים, זה שעד לפני 20 שנה, היה לנו מספר טרנסג'נדרים מסוים, וכולו, ברמת הכולו, לא הרוב הגדול, לא הרוב המוחלט, היה גברים. זאת אומרת, נכון. כמו דנה אינטרנשנל, שבאמת גבר, שבגיל 18, 19, 20, החליט שהוא אישה, אולי הוא לקח הורמונים, אולי הוא לקח זה, אז ברור שהוא עשה הרבה ניתוחים, יפה וטוב, אוקיי, נהיה זמרת, הכל טוב, אבל הוא עשה זה בגיל כבר שהוא עמד על דעתו, וזו נכון. תופעה שקורית לגבר. אביגל שרייר, שגם רואיינה באפוק, וגם בפודקאסט הנהדר של ג'ורדן ביטרסון, אז כתבה ספר באנגלית, שאני כרגע לא זוכר את שמו, שהוא גם מאוד מומלט.
Irreversible Damage.
כן, והיא אמרה, תקשיבו, נזק התרבותי פה שקורה, הוא קורה רק להן, כמעט, אך ורק לבנות. התופעה הזאת שאנחנו רואים בנות שרוצות להיות בנים, זה משהו חדש בתולדות האנושות. זאת אומרת, זה לא שזה, זה משהו שהכרנו קודם, שנקרא דיספור מגדרי של בנות. כאילו, היה דיספור מגדרי, וזה התופעה הגברית לגמרי.
כמעט מוחלטת, נכון. כמעט מוחלט. עכשיו, גם אם אתה תסתכל, יש טרנסג'נדרית, בלר ווייט, אם אני לא טועה, קוראים לה, שהיא מספרת, היא יוצאת נגד התופעה הזאת לגמרי, והיא מספרת איך כשהיא הייתה גבר ורצתה להפוך להיות אישה, כמה גדרות שמו לה בדרך. זאת אומרת, קודם תחי שנה כאישה, ואז תעשי ככה, ולכי תעשי טיפול פסיכולוגי וטיפול... זאת אומרת, היו הרבה הרבה מקומות שהיא הייתה יכולה להגיד, אוקיי, סטופ, לא, לא, אני בעצם לא רוצה את זה. היום אין את הגדרות האלה. זאת אומרת, ילד אומר כזה דבר, אסור לך להגיד שום דבר, כי עכשיו אנחנו בענייני הפרונאונס, אז כל מי שרוצה להיקרא בן או בת, אז אתה מחויב לקרוא לו ככה, ולהתחיל בעצם את התהליך הזה של השינוי. ואין שום גדרות, זה מתחיל מגיל גן.
כן, ודרך אגב גם לפסיכולוג אסור. זאת אומרת, על פי האגודה הפסיכולוגית האמריקאית, פסיכולוג שהוא לא יהיה affirming, כלומר שהוא לא יחזק את המטופל שלו, אלא הוא שואל אותו, תגיד, למה אתה רוצה להיות בת? למה אתה רוצה להיות בן? איך, בוא תדמיין יחד איתי חיים של בת, איך זה נראה, איך זה מרגיש, כאילו כל מיני שאלות של פסיכולוג, שאלות פתוחות כאלה של למה נראה לך, איזה דברים בחיים אתה אוהב לעשות, כל הדברים, דברים שהם לא מחזקים ונותנים תמיכה.
פשוט נותנים לבן אדם להתחיל להתעסק בדבר הזה, כדי לראות שהוא באמת שם, שהוא באמת רוצה.
אז זה עבירה, שיכולה להוציא את הפסיכולוג הזה מספר הפסיכולוגים ולאבד את המקצוע שלו. אז באמת ג'ורדן פיטרסון מספר שהרבה פסיכולוגים עוזבים את התחום, כי אומרים, אני לא רוצה להיות שותף לדבר הזה, זה לא טיפול. הטיפול הנכון, הטיפול שאני למדתי באוניברסיטה, לא משנה אם זה לבעיה של מישהו לא מצליח למצוא זוגיות, או לבעיה של מישהו שנכנס לדיכאונות, זה כל הזמן לאתגר ולשאול שאלות, זה לא להיות affirming, זה לא להיות להקת מודדות.
ממש ככה. אגב, בישראל יש לנו את אותה בעיה. כי גם בישראל, תמצא פסיכולוג שיבוא וידבר נגד התופעה הזאת, אין דברים כאלה, אתה לא, אני אומרת לך, אני מדברת עם פסיכולוגים, הם מבועלים, הם לא רוצים, אף אחד מהם לא רוצה לדבר על זה, הם לא רוצים לצאת עם זה בפומבי, ולמרות שאני הייתי מצפה, לכאורה, מפסיכולוגים פסיכיאטרים, לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא טיפול, כאילו, ככה לא מטפלים בנושא.
זה פשוט לא עומד בסטנדרטים של טיפול, כפי שאנחנו למדנו.
נכון.
לא שזה...
לא ככה נראה טיפול פסיכולוגי. זה לא הדבר. אתה לא אמור...
ככה נראה משהו אחר.
כן, כאילו, ככה נראית הבנייה חברתית. אוקיי? הם טוענים שאנחנו עושים הבנייה חברתית, שאנחנו לכאורה מסלילים בנים להיות בנים ובנות להיות בנות. הם עושים את זה. הם עושים את הבלבול הזה. כי כל תא ותא בגוף, כמו שאמרתי, הוא זכרי או נקבי. כבר בגיל 8 שבועות של ההיריון, אתה יודע אם הילד הזה הולך להיות בן או בת. יודעים את זה, כי המוח הוא שונה. הדרך שאנחנו מתמודדים עם בעיות, הדרך חשיבה שלנו, אנחנו אחרים. בוא, גבר ואישה, זה לא אותו דבר. בן ובת, זה לא אותו דבר. עכשיו, כשאתה אומר לבן שרוצה ללכת מכות כזה, אתה יודע, עם האחים שלו, ולשחק במכוניות, ולשחק כדורגל, לא, עכשיו אתה תלך לשחק בבובות, או במטבח, אתה מטמטם אותו.
אני לא חושב שיש הורים שעושים את זה יותר מדי, או גננות שעושות את זה יותר מדי, כאילו אומרים, אתם עושים בבנייה חברתית. לא יודע, אני... לא מדמיין מצב שבו מישהו יבוא לילד שלי ויגיד לו, שיחקת יותר מדי במכוניות, לך עכשיו למטבח.
אז יש פיילוט.
כן, יש.
של משרד החינוך, כן.
מה שגננות, 77 גנים,
שנקרא גנים מודעי מגדר, ששם, כן, מודדים את הבנים לשחק במטבח ובבובות, ואת הבנות לשחק בכדורגל ובחצר. וזה פשוט נגד הטבע, זאת אומרת, נגד הטבע שלהם, כילדים. אם הוא רוצה, אני עוד לא ראיתי אגב שום גנן שתבוא תגיד לילד שרוצה לשחק בבובות או במטבח, לא, צא לשחק כדורגל. זה לא ראיתי אף פעם. הבן שלי אני זוכרת מאוד מאוד אהב לשחק
זה לא מתאים לך, רק בנות משחקות במטבח.
כן, זה לא קיים הדבר הזה. אבל הפוך, עכשיו הם כן עושים את זה. אז מי שעוסק באפליה חברתית, זה לא אנחנו, זה דווקא הצד שלהם.
האמת, לי עשו אפליה חברתית. כמו שאמרתי, גדלתי בבית שמאלני, לא היה פרוגרסיבי אז, אבל כן, אמא שלי חברה בשדולת הנשים וזה, ושוב, מהרבה רצון טוב, היא נתנה לי בובה ועגלה, שיהיה לי במשחקים, כי היינו רק שני בנים, אז לא היה בובות אם היא לא הייתה מכניסה בובות, וברביות אם היא לא הייתה מכניסה ברביות, אז היא הכניסה. וכמובן כל ילד מאוד מתלהב ממשחקים חדשים, והסיפור שהיה כך היה, כך היא מספרת, שהיא נתנה לי עגלה ובובה, אז לקחתי את הבובה שהניחה בתוך העגלה, זרקתי אותה לרצפה, ושמתי במקום את הטרקטור שלי, בתוך העגלה, אי אפשר להשפיע על כולם, זה לא תמיד זה עובד.
אני יכולה להגיד לך שאני קיבלתי ברביות, ועד היום אני לא מבינה מה עושים איתם. אני הייתי מפרקת להם את הרגליים ואת הידיים, לא צריך להבין את הרעיון.
איברים קרוטים.
אני הייתי ספורטאית, אני הייתי ממש טומבוי, לבשתי סמלה פעם ראשונה בחתונה, זאת אומרת, אני ממש הייתי טומבוי, אני כל הזמן צוחקתי ממה שלי, שאם הייתי גדלה היום, מישהו עוד היה הופך אותי לבן.
אני מתלבש עלייך.
ממש. הייתי ממש טומבוי, ולא הבנתי את כל המשחקי הבנות, ואת כל הדבר הזה, וזה מסוכן. תשמע, זה מסוכן. זה, היום צריך לשמור מאוד מאוד על הילדים. לתת להם, לזרום איתם. אם ילד רוצה לשחק בדברים האלה, וללבוש את הדברים האלה, אחלה, בבית תעשה מה שאתה רוצה, אין בעיה עם זה. גם אין לי בעיה לזרום עם הילדים. זה חשוב. לתת להם שחרר את זה מהסיסטם, זה מאוד חשוב. אבל בדרך כלל, מה שקורה ב-90% מהמקרים, זה נעלם.
זה לא 90, זה הרבה יותר. לא, כי, תראי, כולנו מכירים את זה, אני חושב, כל המאזינים המבוגרים שלנו, מכירים את הפעם הראשונה שהם הגיעו למקלחת, והם ראו את השערות הראשונות. אני חושב שזה בהלה לכל ילד. אני עדיין זוכר את זה. אני הגעתי למקלחת בגיל כלשהו, לא זוכר אם זה 12-13, וראיתי השערות הראשונות, והתחלתי להרגיש לא נוח עם הגוף שלי. אמרתי, מה קורה פה? זה באמת מפחיד.
נכון.
גם לילד
נכון.
שגדל בסביבה הכי מוגנת.
בפתוחה, ושמדברים, וזה...
ממש, קשה, אני נכון. עדיין זוכר את ה... ממש, זה היה שהפחיד אותי, אמרתי, טוב, אז כנראה, ומחר יהיה בטח יותר. ואתה מתחיל להתחשקן ולהיראות רע, ו...
ותחשוב על הבנות שפתאום צומח להם הציצי, והזה, ואתה אומר, זה מבהיל, זה באמת מבהיל.
זה ממש מבהיל. ואצל בנות, אצל בנים אנחנו מתחילים להסתכל על בנות. אצל בנות פתאום כל מיני גברים מבוגרים מתחילים להסתכל עליי. זה מגעיל, כאילו.
נכון.
מה לי ולדודים האלה בני 60?
ממש.
כי שוב, ואומרים, אולי נעצור את הטירוף הזה. והבלוקרים באמת עוצרים את הטירוף הזה. אפשר להחליף אותו אחר כך בטירוף מסוג חדש, להורמונים של המין השני.
אגב, אתה יודע שזה יושב על אותו מקום של אנורקסיה ובולמיה וכל הדברים האלה. זאת אומרת, זה כדי לנסות להרגיש טוב עם עצמן, הן יעשו הכל. גם אם זה ניתוח לקריטת שדיים.
זה מוריד כמה קילויים.
כן. עכשיו, אני אגיד לך מה, זה נהיה כל כך טירוף שבטיק טוק ובמקומות האלה יש רופאים שמפרסמים את הדברים האלה. הם מפרסמים את הניתוחים שהם עושים לילדים. ילדים ממש. עכשיו, זה נהיה טרנדי. זה נהיה עניין של, וואי, מגניב, אני גם יוריד לעצמי את השדיים ואיראה כמו בן. אם ניקח, דווקא לא מזמן ראיתי, הבת של ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי, שיילו.
כן, אחת מהם, יש להם איזה 10.
כן, הבחורה המשותפת, ילדה באמת יפהפייה. יפהפייה.
אי אפשר שלא.
באמת, זה פשוט לבהות בה, שהייתה תינוקת, פרסמו את התמונה שלה, אני זוכרת שהבן שלי, אמרתי פשוט, כשהייתי בריון עם הבכור, פשוט אמרתי, יו, אני רוצה כזה, כזה, וזה, ברוך השם יצא דומה, אבל היא הייתה באמת, באמת, אחת התינוקות היפות שראיתי, והיא גדלה כל הזמן כבן, היא לבשה חליפות, ועשו לה תספורת קצרה, והיא ממש גדלה כבן, והיום, אם תסתכל עליה באינסטגרם, זה אחת הילדות היפות שראית, והיא ילדה. והיא חזרה לעצמה. כן, ההורים שמרו עליה, לא עשו לה נזקים בלתי הפיכים כלשהם. והיום היא ילדה מהממת, מתבגרת, מקסימה, שנותנת לעצמה, אתה יודע, עכשיו היא מתחילה לפרוח. אז כל הרעיון הוא לזרום עם הילדים, אין בעיה, תזרמו עם הילדים, אבל אל תעשו להם נזקים בלתי הפיכים. תשמרו עליהם, כדי שהם יעברו את השלב הזה.
הרבה הורים של פעם אומרים שצריך לעבור את הגיל הזה.
נכון, לעבור.
צריך לעבור את הגיל הזה, בלי נזקים, בלי תיק במשטרה, ובלי לעשות כל מיני ניתוחים בלתי הפיכים, ובלי לתת את המדע לשיקול דעת של בני נוער, להחליט, כי הוא פשוט שיקול דעת גרוע.
גרוע.
לכן יש הורים.
המוח לא מפסיק להתפתח לפני גיל 20-25. איך אפשר לתת לילד שחושב ש אני יודעת מה, פיות קיימות, או יש איזה קטע של בסרט What is a Woman של מאט וואלש.
זה סרט נורא, ראיתי אותו.
אבל זה סרט לפנתיאון.
לפנתיאון רק בשבילו שווה לעשות מנוי לדיילי ווייר לחודש.
רק בשבילו עשיתי.
דרך אגב, אחר יש עוד סרט נהדר שם, שנקרא Choosing Death.
נכון.
לבחור במוות על המורשת... איומה של רו ורסס וייד של ההפלות, ועכשיו עומד להיות סרט נהדר על השופט קלרנס תומאס, שהוא בעצם כתב את אחת החוות דעת הרציניות בפסק דין של דובס החדש, שמבטל את רו ורסס וייד, והשמאל כבר צפה מה הוא יעשה להם, אז הוא ניסה להתנקש בו במרכאות כפולות על ידי אישה שטענה להטרדות מיניות, ואחד המשפטים המצמררים שם מהסרט, שעוד לא יצא לאור, אני מקווה שיצא בקרוב, הוא אחד הסנטורים שואל אותו בשימוע בקונגרס, את קלרנס תומאס, אז לפני 20-30 שנה, האם אתה מתכוון לוותר על המעמדות שלך? אז מה שהוא אומר בצורה מצמררת, אני מעדיף לבחור במוות מאשר לסג את המעמדות שלי.
יפה. זה נורא חשוב כאלה, אנשים אמיצים.
כן.
אנחנו ממש, אנחנו צריכים למצוא את האנשים האמיצים האלה בצד שלנו, ובאמת...
שהם פלטינה, למנות אותם ל...
כן, הם חייבים לצאת ולדבר ולעסוק בזה, כי זה באמת...
דרך אגב, אני חייב לומר על עצמי, לא קורה כלום אם מדברים. מדי פעם קוראים לך לשיחה אצל המנהלת, אצל המנהל, ברור אצל המפקח. וזהו, לא קורה דברים. לא קורה מעבר.
בדרך כלל כשיש את הפושבק הזה, שאתה אומר, עד כאן, לא מוכן, תפסיק, כמו שעשיתי עם התנך, טוב, נסחפתם, לא, תביאו את זה, הם זורמים, כאילו הם, בסוף הם מביאים, כי הם יודעים שהם טועים, הם יודעים שהם במקום הלא נכון, גם אם זה בפנים, אוקיי? גם אם הם לא ידעו בזה בחיים שהם טעו, אבל הם יודעים את זה, וברגע שיש את הפושבק, זה קורה, ולכן נורא נורא חשוב שהורים יתחילו להשמיע קול, ולא להיבהל, לא להיבהל מהצעקות הגוולד האלה של האזוי וחשוך וזה, זה קורה, וזה עובר, וכל בסדר, אני חוויתי את זה בשכונה אצלנו, וואלה, הכל טוב, בסוף הם מעריכים אותך יותר.
אז איך ממשיכים הלאה? זאת אומרת, פעילות הציבורית שלך, מי שרוצה להצטרף, איזה אפיקי הצטרפות, ומה הפעילויות הבאות שאתם מתכננים לעשות?
אז יש לנו את העמוד בפייסבוק שלנו, פורום הורים למען מסורת, שאפשר להירשם שם. האמת שאנחנו נשמח לכל סוג התנדבות, כל קידום שהוא של הפוסטים, ובכלל של הרעיון, ובאמת להתגייס כל אחד בבית ספר שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים נציגים בתוך בתי הספר שיאספו...
צריכים מודיעים.
כן, אנחנו צריכים סוכני שינוי, כמו שאצלם יש סוכני שינוי, אז אנחנו גם צריכים סוכני שינוי מהצד שלנו, שיבואו ויעשו שינוי אמיתי בתוך בתי הספר שלהם. אני חייבת להגיד לך שכשהורים מתגייסים ומתאגדים, וככה מוצאים אחד את השני בתוך בית ספר, ויוצרים לעצמם קבוצה של חבר'ה שלא מפחדים, באמת קורה שינוי. זאת אומרת, אנחנו באמת מצליחים להכניס תוכניות, ותפנו אלינו, זאת אומרת, יש לנו אלטרנטיבות לתת לכל דבר, לכל עמותה שנכנסת עם כל מיני תוכניות הזויות כאלה של מיניות, או יש את הדבר הזה, סליחה על השאלה, שנכנסים ומספרים לנו כמה יהודים הם גזענים כלפי ערבים וכל מיני דברים כאלה, יש לנו תוכניות אחרות שאנחנו יכולים להציע.
מה, כחלק מגפן?
כן, גפן. עכשיו יש לנו ממש, הצלחנו ככה שהרבה ארגונים מהימין ומה... לא יודע מה, לא יודע אפילו לקרוא זה ימין.
ארגונים בין גוריונים כאלה.
כן, של פעם כזה. אפילו הביטחוניסטים קיבלו כמה תוכניות להכניס. זאת אומרת, יש ארגונים עם תוכניות לאומיות, ציוניות, נורמליות, רגילות, כמו של פעם כאלה.
גם אנחנו חושבים שיש מילה ממלכתיות. יש תוכניות ממלכתיות.
כן, ממלכתיות, בדיוק.
בוא ניקח את המילה, למה שהם יקחו את המילה ממלכתית? אחלה מילה.
תשמע, הם לוקחים את כל המילים. באמת, הם לוקחים את כל המילים ומאבטים להם את המשמעות לגמרי, לגמרי.
תוכניות שקשורות לטוב המשותף, לאומיות, ממלכתיות.
נכון, אז אפשר באמת דרך...
תוכניות בערכי מגילת העצמאות.
יפה.
הרי 99% מגילת עצמאות זה קודש קודשים, ויש שם את הפסוק אחד שהשמאל אוהב, של להביא לשוויון חברתי גמור, שזה שוויון קיצוני של תוצאות, שזה הפסוק גרוע. אנחנו מעדיפים כמובן שוויון על פני החוק ולא שוויון בתוצאות, אבל בערכי מגילת העצמאות, זה פודקאסט בערכי מגילת העצמאות.
ורגע, ומה עם הקמת מדינה יהודית? היא ארץ ישראל.
זה לא דמוקרטית.
לא, אין שום דמוקרטיה. המילה דמוקרטיה לא מצוינת אפילו פעם אחת. אז באמת לפנות דרך הפייסבוק, ודרך אפשר לפנות אליי בפרטי, דרך הפייסבוק שלי, דרך הטוויטר, כל אחד מה... זה, ופונים אליי המון. ובאמת, הכי חשוב זה באמת ליצור קבוצות בתוך בתי הספר, של אנשים שחושבים כמוכם, שיתחילו לדרוש דברים עבור הילדים שלהם.
כן, ושוב, באמת להורים לא יכול לקרות כלום, כי הם לא מועסקים על ידי בית הספר, ואי אפשר לפגוע בילד שלהם כי יש לו זכויות, ופשוט הכל בסדר.
לגמרי.
אפשר לדבר.
הילדים שלכם לא ייפגעו. זה הכי חשוב, כי ההורים, מה, התנכלו לילדים? לא התנכלו להם.
אני חייב לומר שדווקא ההורים שמדברים, ההנהלה הכי פוחדת מהם, זה מתוך חוויות מבית הספר שעבדתי בהם בעבר, לא נגיד איזה, ויש ילדים שפשוט אי אפשר לגעת בהם, כי ההורים שלהם מאוד פעילים, אז אני מאוד מאוד ממליץ להיות הורים פעילים, כי אז גם הילד מקבל יחס יותר אישי, גם הציונים באופן פסיכולוגי איכשהו
עולים קצת. נזהרים עליו,
נזהרים. שלא... בבדיקה של המבחן אתה נזהר עליו, כי יש לו את האמא או אבא האלה שכל הזמן יודעים לבוא ולדבר עם המערכת. דרך אגב, זה יכול גם לפגוע אם אתה פוחד שהילד שלך לא יודע להתמודד עם המציאות, כי כל מיני יתייחסו אליו איך שהם רוצים להתייחס בגלל אבא שלו או בגלל אמא שלו. אז צריך להיזהר עם זה, אבל יש לזה הרבה מאוד יתרונות.
אני יכולה, אצלנו הילדים, הם יודעים שאמא שלהם...
אי אפשר לא לדעת.
היא לא שקטה, היא לא מהשקטים. אז הם דווקא גאים בזה. זאת אומרת, באמת, הם מבסוטים על זה, הם יודעים לעמוד על שלהם, הם לא מוותרים בנושאים מסוימים, שכל הילדות, הן חושבות שהן פמיניסטיות גדולות כאלה, וזה מתחיל את זה, אז הבן שלי ישר מרגיע אותם, תרגעו, זה לא חייב להיות ככה. זאת אומרת, הוא לגמרי, הם לגמרי מבינים, אני גם דואגת להסביר כמה שיותר, כמה שיותר, כדי שהם לא יהיו חשופים לדבר הזה, ובאמת, זה, בסך הכל, זה מתנה לילדים.
אז תבואי פעם ב, תמשיך להדכן אותנו לתרללת, נקווה שיהיה לך כמה שפחות סיפורים מעניינים, אבל כמו שאנחנו מכירים, הדברים לא הולכים לשם. ויש לכם חלק גדול בהחזרת המערכת לממלכתיות.
בעזרת השם.
תודה.
תודה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.